אז שלום לכולם ולכולן, אנחנו בשיעור נוסף בפרשה של הנפש, והפעם אנחנו אמנם תמיד בדילי של יום, שבת האחרונה קראנו פרשת מטות מסי, הייתי רוצה שנדבר על הפרשה הזו, שוב בהקשר של הימים המאוד מאוד מורכבים ומאתגרים שאנחנו נמצאים בתוכם, ימי הקורונה. בפרשת מטות מסי, אני, איך אומרים, ניגש ישר לעניינים, פרשת מטות מסי זה רצף של פרשיות, ש... כן, באמצע השידור, כן.
צריך לנמצאת פה.
בסדר, אנחנו אז... אני מדבר לפה ומדבר פעם אליכם. אחר כך. קיצור, פרשת מטות מסי, פרשה... שתי הפרשיות שחותמות לנו את ספר במדבר, והפרשיות הללו הן א', ארוכות מאוד, אבל מעבר לכך יש בהן נקודה שהיא נותנת את המשמעות לכל הספר, בעיקר בהקשר של הימים שלנו. בואו רק נעשה קודם כל כדרכנו סקירה, מה מכילות פרשיות מטות מסי מבחינת תוכנית, ואז נבין את הכיוון הרוחני שחורז את כולם. פרשות מטות מסי, פרשת מטות, מתחילה דבר ראשון בציווי או בפרשייה שעוסקת בנדרים. נרחיב בזה הרבה, אבל נדרים, אדם יכול להתחייב, ככה אומרת התורה, אדם יכול על ידי הדיבור שלו להתחייב ולקבל על עצמו איסורים נוספים או קבלות נוספות. זה הרעיון של פרשת נדרים. ואז יש עיסוק שלם, איך זה נדרים, איך מפירים נדר וכו'. משם, התורה ממשיכה בנושא הזה של נקמה, נקמה במדיינים. משה רבנו, הציווי האחרון, המלחמה האחרונה שהוא מקבל לפני מותו, זה נקום את נקמת השם במדיינים, נקום את על זה שהם כן הכתיעו את עם ישראל, ראינו את זה בפרשת, סוף פרשת, זאת אומרת, בתחילת פרשת פנחס, בסוף פרשת בלק, ולאחר מכן קורה שם איזה שיבוש, זאת אומרת, עם ישראל הולך למקום את נקמה, נקמה בניינים, אבל הם עושים שם משהו שמשה רבנו לא מבוצה, הם קוצף עליהם, שהם יחיו את הנשים, והם תימאו את הכלים, ואז נוצרת שם פרשייה שלמה, איך מתארים כלים, בסדר? זה המשך של פרשת מטות. משם אנחנו מגיעים לנושא של בני גד ובני ראובן, שני שבטים, שניים וחצי שבטים, רוצים להישאר בעבר הירדן המזרחי ולא להיכנס בעבר הירדן המערבי, ואחרי איזה דין ודברים ממשה רבנו מקבלים את, מקבלים את היתר, ואז אנחנו מגיעים לפרשת מסעי. פרשת מסעי, דבר ראשון, ישנו פירוט של 42 המסעות שעם ישראל עבר במדבר, כל מה שעברנו במהלך יציאת, מאז יציאת מצרים עד עתה, כל השמות, איפה שהם חנו, איפה שהם נסו, משם אנחנו מדברים על חלוקת הארץ לנחלות, מחלקים לרב תרבה נחלתו, למעט תמעיט נחלתו, ומשם אנחנו מגיעים לנושא שהלוויים, אומר, הלוויים הם לא מקבלים נחלה בארץ ישראל, אלא רק ערים, מקבלים ערים, 48 ערים שהם מתיישבים בתוכם, ואז אנחנו מגיעים לעוד משהו שקשור לחלוקת הארץ, זה ערי מקלט, בסדר? התיאור שאם מישהו רוצח בשגגה, אז הוא מתחלק, הוא צריכה, יש שש ערי מקלט, שלוש ערים מעבר הירדן המזרחי ושלוש ערים מעבר הירדן המערבי, שהן קולטות הערים הללו את מי שרצח בשגגה, בסדר? גואל אדם יכול לרצוח אותו, אבל אם הוא מגיע לעיר מקלט, אז הוא... אי אפשר לפגוע בו, ובסופו של דבר, פרשת מסעי מסתיימת בסיפור על בנות צלופחד. בסדר, כבר פגשנו אותם בפרשת פנחס, אבל פה גם, איך אומרים, יש גם פירוט של הדברים, אותם בנות שלא קיבלו נחלה מאביהם, ואביהם מת, ויש שם איזה בירור איך בכל זאת הן מקבלות נחלה בתוך ארץ ישראל. אלה פרשת מטות מסעי, הם בדרך כלל באות יחד בתורה, זאת אומרת שיש ביניהם איזה קשר שנחבר, והם גם הפרשיות שחותמות לנו את ספר במדבר, בואכה לקראת ספר דברים, הכניסה לארץ ישראל. אז כך, דבר ראשון, זה הבסיס לכל הפרשיות הללו, ואני חושב שזה גם הלב של כיוון הרוחני שאנחנו צריכים לקבל מהתורה בימים הללו, זה הנושא של הנדרים. בסדר? בואו רק נסביר קודם כל בצורה מסודרת מה זה נדרים. נדרים זה דבר מאוד משונה. נדרים זה היכולת של אדם לדבר, ועל ידי הדיבור שלו להוסיף איסורי תורה. יכול להיות דבר מאוד משונה. הקדוש ברוך הוא ציווה בתורה דברים מסוימים לעשות, דברים מסוימים לא לעשות. והנה יש אפשרות לכל ילד מעל גיל 13, לכל ילדה מעל גיל 12, לדבר ולקבל על עצמם איזושהי התחייבות, ובאותה שנייה זה הופך להיות איסור. אם אדם נודר ואחרי זה עובר על הנדר שלו, הוא מקבל מלכות בבדים, כאילו הוא עבר על איסורי תורה. דבר מאוד משונה. עכשיו תראו, תגידו, בסדר, אנחנו רואים בעם ישראל מתייחסים מאוד מאוד ברצינות לנדרים. כל יהודי, לפני שהוא אומר משהו, שהוא מתחייב משהו, שאפילו הוא עושה איזה מעשה, מיד הוא מוסיף, בלי נדר. בסדר, בלי נדר, זה כבר הפך להיות איזה סוג של מטבע לשון להגיד שזה לא יהיה. בלי נדר, אני חייב לך 1,000 שקל. בלי נדר. בלי נדר, אני אחזיר לך. בסדר, זה אחד. דבר שני, שימו לב, יש מסכתות שלמות שעוסקות בנושא הזה של נדרים. מסכת שם, מסכת נדרים, וזה מופיע עד המון מקומות בש"ס. יש כל מיני סוגי גם נדרים. יש מכונה, שבועה, איסר, כל מיני, שם הגמרא דנה, איך אדם נודר נדר בלשון מסוימת, לפעמים זה הוא נודר על עצמו, לפעמים הוא נודר על החפץ וכו', ולכל זווית יש משמעות, ואנחנו רואים שביום הקדוש ביותר בשנה, ביום הכיפורים, בערב יום הכיפורים, נכון? כל הקהל מגיע לבית כנסת, ערב יום הכיפורים. גם אנשים שבדרך כלל לא מגיעים לבית כנסת, אבל בערב יום הכיפורים הם נמצאים שם. היינו מצפים, מה יקרה בערב הזה? מה נגיד שכל הקהל נמצא עכשיו בבית כנסת, בערב יום הכיפורים, בערב היום הגדול והקדוש הזה? היינו מצפים שנקרא כולנו, שמע ישראל, שלא יודע, יהיה איזה... כולנו יחד נקבל עול מלכות שמיים. מה עושים בערב יום הכיפורים? תפילת כל נדרי. מה זה תפילת כל נדרי? זה בעצם נוסח הלכתי להתרת נדרים. כל הנדרים, החרמות, האיסורים, הקונמות, השגועות שקיבלנו על עצמנו, כולם בטלים מבוטלים, לשרים, לקיימים. וגם עושים את זה בערב ראש השנה, נכון? זה הנדרים. קיצור, נדרים זה משהו מאוד מאוד משמעותי. מאוד משמעותי מה שהם עושים, ומאוד משמעותי שאנחנו נזרים ללידו. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה. מה זה נדר? בסדר? ומכאן אנחנו נבין את כל המשמעות של הפרשיות הללו, וכאמור, נתתי לכם, התורה היא לא מקרית. כל דבר יש לו משמעות נפשית ורוחנית לימים שלנו. אני קראתי לשיעור הזה, לנדור נדרים בזמן מגפה. בסדר? אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שצריך להבין איך גם הנדרים הם חלק מההתמודדות הרוחנית שלנו עכשיו. נדר, יש ביטוי יפה של הרב קוק, אני לא זוכר בדיוק איפה, אבל שמונה קבצים, שהוא מתנסח בערך במילים הללו, שהוא, אני אומר, ציטוט חופשי. הוא אומר, מה זה נדר? נדר זה התנוצצות של חוש האמונה הטבעי, או התגלות של חוש האמונה הטבעי. לכל אדם, ככה מסביר הרב, יש חוש אמונה טבעי. חוש אמונה טבעי, הכוונה היא לכל אדם, יש את הרצון הפשוט, הבריא, להאמין. יש אמונה. מה זה להאמין? יש אמת, יש תקווה, יש טוב. במילים אחרות, יש אלוקים בשמיים. זה חוש שילד נולד איתו. אבל מה? במהלך החיים, החוש הזה הולך ומתשתש. אדם נפגש בחיים בכל מיני מצבים, בכל מיני מצוקות, שגרה, ולאט לאט החוש הזה הולך ומתעמם לו. מתי אדם נודר נדר? אדם נודר שמתנוצץ באמונה הטבעית. אדם פתאום מרגיש איזה רגע של בהירות. בואו נעשה לחשוב, מתי אנחנו נודרים נדרים? בדרך כלל זה מקפיע בשני מצבים בחיים, מתי אדם נודר. או שהוא נמצא באיזה שמחה גדולה מאוד, עכשיו, לא יודע, ברוך השם, לא יודע, זכה באיזה, לא יודע, סכום כסף גדול, אומר, אני נודד נדר לתת 50% מהכסף הזה לצדקה. סוג שלך. אפשרות אחרת, שאדם נמצא במצוקה גדולה. אדם נמצא עכשיו, לא יודע, חולה, יש מישהו במשפחה מאוד חולה, יש מגפה, אז אדם נודד נדר. אם אני מבריא מהמחלה הזו, אם הילד שלי מבריא מהמחלה הזו, אני נודד נדר לתת כך וכך כסף לצדקה. אני נודר שאני מהיום מתפלל יותר בכוונה. אני נודר שאני מהיום מתייחס יותר יפה וכו'. הנדר, מבינים, הוא ביטוי לאיזושהי נקודה אמיתית בנפש. אנחנו היום מאוד מאוד נזהרים, כפי שציינתי, מלידור. כל הזמן אומרים, להיזהר, לא לידור וכו'. אבל צריך להבין שהנדר במהותו הוא דבר שהתורה נותנת לו מקום, חיובי, נכון? מי למשל הנודר הראשון בתורה?
אברהם.
אחרי אברהם. יעקב אבינו. יעקב אבינו, שהוא הולך לחרן, הוא נודר, אם יהיה השם עמדי, ויתן לי לחם לאכול, ובגד ללבוש, ושבתי בשלום בבית אבי, קיצור, והאבן הזו שמתי מצבה, והיא תהיה בית אלוקים. אני אקים פה, אין איזה בית מקדש, איזה בית כנסת במקום הזה. בספר יונה, למשל, אחרי שהמלאכים, הם זורקים את יונה לים, הים כאילו מפסיק לסעור, אז הם נודרים נדרים. הם מעלים עולות לקדוש ברוך הוא ונודרים נדרים. נדר, אמרנו, זה איזשהו ביטוי של אדם של, וואו, הנה. יש כאן איזה נקודה, אומרת, אני בדרך כלל לא מרגיש ככה, אבל עכשיו אני מרגיש את הנוכחות האלוקית, עכשיו אני מרגיש שזו האמת, ומה קורה? אני מפחד שזה ייעלם. תבין, עם התחושה הזו, הכל כך גדולה הזו, של הנה, אני מרגיש רוממות רוח, אני מרגיש עכשיו קרבת אלוקים, אני מרגיש מוכנות להתחייב, להשתפר, אני מפחד שזה ייעלם. עוד כמה ימים שהאירוע ייעלם, שהמציאות תתמסמס, אז גם התחושות הן יהיו ככה... מה אדם עושה? הוא נודר נדר. מה זה נדר? נדר זה לעגן את התחושה במשהו מעשי. אני תורם, מי נודר שמעכשיו אני כל יום נותן 10 שקל לצדקה. גם עוד שנה, שאני כבר לא ארגיש את התחושות שבגללם נדרתי את הנדר, אני עדיין אתן כל יום 10 שקל לצדקה. זאת אומרת, אני עושה מעשה שיגרום לי להישאר ברוממות רוח, גם שהמצב ישתנה. זה הרעיון של נדר. נדר זה התלהבות רגשית נכונה. הרמב״ם ממשיל את זה, הוא אומר, כמו אברקת ברק. האדם הולך לפעמים באיזה שדה חשוך, הוא לא רואה את הכיוון, ואז פתאום מבריק ברק. ברק מבריק שנייה. אבל יש איזו שנייה שפתאום הכל בהיר. ברור, אני בכלל חשבתי שאני צריך ללכת לשם, עכשיו אני מבין שבכלל אני צריך ללכת לשם. יש איזשהו רגע של הערה. אומר הרמב״ם, זה ההתחלה של נבואה. הנביאים, שוב, אנשים חושבים, מה זה נביאים? אנשים חושבים שנביאים זה, יהיו מסתובבים כל היום ככה באיזה התעלות רוחנית, זה לא. נביאים היו רוב החיים, חיים רגיל, אבל היה להם פעם בחיים. היו כאלה נביאים, חוץ למשה רבינו, אבל היו נביאים שהיה להם עוד כמה פעמים בחיים. זה נביאים שמה שהם מופיעים אותו, הם התנבאו איזה פעמיים, שלוש בחיים שלהם. איזה רגע, כמה שניות של הברקת ברק, ובשביל השניות הללו אומר הרמב״ם, הם חיו כל החיים לפני, לזה הם התכוננו כל החיים, ומתוך השנייה הזו הם אחרי זה המשיכו בכל החיים אחר. הרגע הזה, שהכל בעיר, והכל נכון, והכל מדויק, זה הרגע שבשבילו שווה לפרוץ. זה הרעיון של נדר. נדר זה הרצון להיות טוב יותר. זה לא רק בהקשר של דברים בתורה, צדקה או זה, זה יכול להיות גם בדברים קטנים שלנו. למשל, בן אדם מחליט עם הצורה שאני מתייחס לגוף שלי. אני נודר נדר, אני מחליט החלטה שאני מהיום מתחיל לאכול תזונה נכונה. מהיום אני מתחיל לעשות כושר. יכול להיות גם במצבים אחרים. בן אדם מחליט, אני מחליט מהיום לשנות את הדרכים שלי. הרב קוק באורות התשובה, יודעים, הוא מדבר שיש שני סוגי תשובה. נאמר, יהיה תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית. נדר זה סוג של תשובה פתאומית. אדם פתאום מרגיש שאני רוצה להשתנות. וכאן מגיע בדיוק הנקודה. למה הנדר הוא כל כך משמעות? בפרשת מטות, שהתורה מדברת על נדרים, היא אומרת שיש גם דרך לאפר את הנדרים. מה זה לאפר נדר? למשל, אם בת נודרת נדר, מתחת לגיל 12, אביה יכול ביום שהוא שומע את נדרה, לאפר את הנדרה. דוגמה נוספת, איזה עוד הפרת נדר יש, אומר עם חזל, למשל, שאדם הולך לבית דין, נדר? לבית דין, וחכמים מתירים את נדרו למפרע. הם שואלים אותו, אם היית חושב שאם תידור יקרה כך וכך, היית נודר? אומר, לא התכוונתי לזה. אומרים, אוקיי, אז הנדר הוא מופר למפרע. מה המקרה הקלאסי בתנ"ך שמישהו שנדר נדר, שאחרי זה יצטער? יפתח, נכון? יפתח הגלעדי, שהוא ביטוי, כן, בן אישה זונה, זה ביטוי לעבור להגיד שהוא כאילו אדם מאוד גס, הוא היה גיבור לאומי, הוא הציל את עם ישראל, אבל מבחינת האישיות שלו, היה אדם כזה עם התלהבות רגשית כזו גסה. הוא אומר, אני, אם אני נצח במלחמה, הראשון שיצא בפתח בדי, אני מקריב אותו לא אשר. אומרים חכמים, כן, ואז יוצא את הבת שלו, וקורא אסון, הוא צריך להרוג את הבת שלו. אומרים, אמרו חזל, אם הוא היה הולך לבית הדין, היו מתירים לו את הנדר. זה נדר שברור שאפשר להתיר אותו. אבל הוא היה עם הארץ, זאת אומרת, אחד כזה שלא. החלטתי, זה מה שיהיה. יש דרכים להפר נדר. עכשיו, עוד נקודה חשובה שבפרשת מטות, יש, שיקרא בפסוקים שם, יש יחס לא פרופורציונלי בין מספר הפסוקים שמדברים על נדרים של איש, גבר, ומספר נדרים שנודרים, שמדבר ביחס לנדרים של אישה. לגבר יש פסוק אחד, ולאישה יש 13 פסוקים. יחס לא פרופורציונלי בעליל. כן, שואלים אותי פה בצ'אט, שלפעמים קורה שדבר טוב אז נודרים, בגלל שהדבר הטוב קרה לי, אז אני מקבל לפני לעשות דברים טובים. כן, זה בדיוק מה שאמרנו. מתי אדם נודר? קרה משהו טוב, כן, מורה משמח על זה, ואני עכשיו מקבל על עצמי. אני חוזר אבל לרעיון שיש בהרבה יותר פסוקים שמדברים על נדרים נשיים מאשר נדרים גברים, אנחנו נותנים מכאן דבר מעניין. נדר זה עסק נשי. מה הכוונה עסק נשי? לא במשמעות המגדרית, אלא במשמעות שנשים זה יותר ביטוי לרגש, לצדדים הספונטניים של הרגש. מי נודר נדרים? הרגש. זה תפקידו של הרגש הטהור. האדם אומר, אני רוצה עכשיו לדור נדר. אבל אז יכולה להיות בעיה. אומרת הגמרא כך, באבון נדרים מתה אשתו של אדם ובניו מתים שהם קטנים. גמרא מאוד מזעזעת. הפשט של הגמרא זה שבאבון נדרים, כשהאדם נודר נדר ולא מקיים את נדרו, אז אשתו מתה, והבנים, המשפחה נהרסת. אבל מסבירים המפרשים משהו עמוק יותר. באבון נדרים מתה אשתו של אדם. אמרנו, אישה, במשמעות העמוקה, זה לא האישה, אלא הצד הנשי. יש נטייה לבן אדם אחרי שהוא נודר נדר, אחרי שהוא מתלהב, הוא אומר, הנה, אני מקבל על עצמי, יש לו נטייה להמית את הנשיות שבקירו, להמית את ההתלהבות. כלומר, יש איזה גמת קטן שלוחש לו באוזן ואומר לו, מה אתה מתלהב? מה אתה מתחייב? מה אתה נודר נדרים? הרי אתה במילא לא תחזיק מעמד. זה לא אתה. זה משהו של נחש כזה, שנמצא אצלנו תמיד בנפש. הנה, עכשיו אנחנו מתקרבים עוד מעט לחודש אלול, אנחנו עכשיו כולנו עד כאן בקורונה, אבל צריך לזכור, חודש אלול עומד אחר כותלנו, ועוד לא הרבה זמן חודש אלול. חודש אלול, נכון, אדם מקבל על עצמי, אני מקבל על עצמי, כל שנה, להתפלל יותר טוב, השנה להיות יותר טוב וכו'. ותמיד יש, שוב, איזה גמת קטן שרוחש באוזן, הרי גם שנה שעברה קיבלת על עצמך לעשות דברים, נכון? הרי גם שנה שעברה אמרת שתתקן את עצמך בחודש, וביקשת סליחה מכולם. נו, אתה רואה שזה לא קרה. למה אתה חושב שהשנה זה יצליח? באבון נדרים מתה אשתו של אדם, שהאדם לא מתייחס ברצינות לנדרים שלו, למה? כי הוא ממית את האישה, ובניו מתים שהם קטנים. בניו מתים שהם קטנים, שום דבר לא יכול לצמוח באישיות שלו. ואגב, נכון, גם באמת מבחינת המשפחה. משפחה, למשל, שממיתים את הבנים, זאת אומרת, הילדים מגיעים עם התלהבות. ילדים קטנים יש להם התלהבות, הם מלאי רגש, נכון? שאמרו בבית ספר, צריך לעשות כך וכך, ואז יש נטייה למבוגרים להמית את הבנים, זאת אומרת, להיות צינים. כן, 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 שמענו. גם אני בגילכם חשבתי כך. גם אני בגילכם הייתי צעיר, אני רוצה לבוא ללמוד בישיבה, גם אני בגילכם חשבתי שיש אמת בעולם. היום אני כבר יודע שאומרים חז"ל, באבון נדרים מתה אשתו של אדם בנם מותים שהם קטנים. אל תזלזל בנדרים שלך. אל תזלזל בהתחייבויות שלך. הרצון הזה שאתה רוצה להיות יותר טוב זה רצון אחר. אם זה פרשת מטות באה ללמד. ספר במדבר זה ספר של אנשים שרוצים להיות יותר טובים. ספר ויקרא זה ספר שמתאר ציוויים. כן, יש כל הזמן ציוויים של מה, איך קורבנות צריך להקריב וכו'. ספר שמות, עם ישראל יוצא ממצרים. ספר במדבר זה ספר שעוסק איך עם ישראל נמצא במדבר ונמצא כל הזמן במאבקים עם עצמו. עם ישראל, פעם יש שם אנשים שמנסים ליזום דברים, למשל המעפילים. המעפילים רוצים לעלות לארץ למרות שאומרים להם לא. מרגלים, קורח, כל מיני אנשים שבאים עם כוונות טובות. קורח לא התכוון יותר, כל הידע כולם קדושים. שוב, יש פה המון אמת בכל הבקשות הללו. אבל מה החשש הגדול? מצד אחד אמרנו, יש חשש שבן אדם ימית את הנדרים שלו. יחבא את ההתלהבות שלו, הפוך להיות אדם סינלקן וחסר. מצד שני, יש חשש הפוך, שבן אדם ידור נדרים בלי קשר ליכולות שלו. בן אדם מתחיל להתלהב ומקבל עצמו כל מיני דברים, מתכנן כל מיני חלומות, שאין להם כל קשר למציאות. לכן אומרים הפסוקים, אם שמע אביה, כן, בת כי תחל עם דור, בת שוב, זה ביטוי לבת קטנה, שהיא כזו מתלהבת עכשיו, יש לה איזה משהו אמיתי שהיא רוצה. התפקיד של האבא במקרה הזה, זה להיות, מה שנקרא, השכל, הבקרה. האבא אומר, זה יפה שאת מודדת, אבל הנדר הזה את לא תעמדי בו. ככה גם זה התפקיד של בית דין, כשאדם בא לבית דין, ואומר, אני נודר נדר, בית דין מבררים בשכל למה התכוונת. במילים אחרות, שאדם שואף להתקדם קדימה, שאדם רוצה להתקדם בחיים שלו, הוא צריך מצד אחד המון התלהבות, המון התחדשות, מצד שני, הוא צריך כל הזמן מנגנונים של שכל ובקרה להתאים את ההתלהבות שלו אל המציאות. זה יכול לבוא להיות בכל מיני מישהו. אם למשל, חלק מהשיעורים שהיו בשנה שעברה, אני אמרתי, אני למשל מאוד 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 מעודד תלמידים ללכת, לפני שהם בוחרים מקצוע, ללכת למכוני הכוונה מקצועית. יש מושג כזה. האדם מתלבט לאיזה מקצוע הוא הולך, יש מכונים שעושים לך מבחנים פסיכוטכניים, ובודקים לך כישורים קצת מבחינה. אנשים גיליתי מאוד לא אוהבים ללכת למכונים האלה. כי זה, חוץ מזה, שזה כסף והכל, זה מכונים לניפוץ אשליות. ניפוץ חלומות. אנשים לא אוהבים שהם נרצים להם את החלומות. שהם התלהבו, אני רוצה להיות רופא. אומרים לך, תקשיב, זה לא... אין לך את הכישורים. לא, ואז בנה אומר, מה פתאום, אין דבר עומד בפני הרצון. כן, ואז כל האגדות והסיפורים, נכון, על זה בנוי כל היום המוטיב של המצליחן. מה זה מצליחן? זה מישהו, כל מי שהיום שהצליח בחיים, אז תמיד כשעושים את הרעיון על הסיפור ההצלחה, תמיד יש שם איזה קטע שהתחלתי, כולם אמרו לי שאני לא אצליח. אז כזה הופך אותו לכזה, הצליח כנגד כל הסיכויים. וזה באנגלית, made self man. מישהו שעשה את עצמו. אינם, זה ה... זה תמיד לכם שזה שטויות. זה שקר ידוע. זה אנשים עושים אידיאליזציה למסלול שלהם. אדם לא יכול להצליח נגד כל זה. אלא מה? היה פה איזושהי מציאות, שבאמת היו כאן נתונים מסוימים שהיו יכולים להצליח, נתונים שלו. ובן אדם, כן, הוא הצליח, למשל. מה, אף אחד לא יודע שאני אצליח ולא השקיעו לך. נכון. אבל היה לך כישורים שחיפו על זה שלא השקיעו בך כסף. הניסיון לנתק ולהגיד כאילו, עזור, אין נתונים אובייקטיביים, הכל תלוי ברצון, ואם בן אדם רוצה מספיק חזק, הוא יצליח, זה אחד השקרים היותר גדולים היום של התרבות. אתם, המשפט שכולם אומרים להגיד, אין דבר העובד בפני הרצון, אין לזה מקור ביהדות. מטח שיש דבר עומד בפני הרצון. אני רוצה להיות ציפור. לך על משהו אחר. אני רוצה להיות רמטכ"ל צבא ארצות הברית. אני רוצה, רוצה. אני עכשיו, בגילי, כן, אני עכשיו בן 45, אני רוצה עכשיו להיות, לא עוד 50 שנה, אני רוצה להיות מחר. אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. אבל אין קשר בין הרצון לבין המציאות. הרצון הוא נכון, מה שהכוונה, אין דבר עומד בפני הרצון, רצון הוא טוב, נדר הוא טוב, כאשר הוא מותאם ליכולות. והחוכמה, זה מת לזהות שלפעמים יש דברים שבמבט ראשון הם נראים לא ריאליים, אבל אתה מזהה על ידי שכל שהרצון שלך פה יכול להתגבר גם על המכשולים. יש דברים כאלה, בוודאי, אבל זה לא הפקר מוחלט. יש פרשת מטות, הפרשת חותמת ספר במדבר, היא מלמדת אותך. אדם צריך להיות כל הזמן בהתלהבות, ברצון, להתקדם, לשפר את עצמו, לקבל על עצמו התחייבויות, להגיע לנקודות שהוא חולם עליהן. אבל יחד עם זה, הנדר, ההתלהבות, ההתנוצצות הזו של חוש האמונה, היא צריכה לבוא מתוך בקרה ושכל. לכן ביום הכיפורים, ערב יום הכיפורים, לפני שמתחילים את היום הכי קדוש בשנה, אנחנו אומרים, תפילת כל נדרי. אומרים לבן אדם, כל הנדרים, חרמות, הקורבנות האיסורים, כל ההתחייבויות שלקחת על עצמך שמה שעברה, תבדוק האם אתה עומד בהם. ואם לא, כולם בטלים ובוטלים, נשארים אלה קיימים, ותתחיל עכשיו התחייבויות יותר מותאמות לחיים שלך. זהו פרשת מטות. המתח הזה, שמצד אחד בן אדם רוצה להתקדם, ומצד שני להבין את המציאות שלו, ככה גם ממשיכה הפרשה. איך ממשיכה פרשת מטות? משה רבינו מקבל ציווי, נקום את נקמת ישראל במדיינים. נקמה, ושוב, זה אותו צד כמו של נדר. מה זה נקמה? אני נוקם מצד האמת. או משהו מצד האמת. נקמה, אנחנו היום אומרים במילה נקמה, אנחנו כולם ישר מזדעזעים. רק שנייה אחת. אנחנו מזדעזעים מהנושא הזה של נקמה. ונקמה במקור, ונקמות השם, יש דבר כזה. נקמה זה איזו התקוממות על דבר שהוא לא בסדר. יש כאן איזה רוע, איזה שלילה, מדיינים, כן, לישון ריב עם מדון, האנשים שעשו משהו רע, צריך להתנקם בהם. מהצד הזה, זה טוב מאוד. אבל איפה זה נעצר? כאשר עושים נקמה בלי בקרה. אני עכשיו רואה פה, אנחנו צריכים פה לקצר בשיעור השיעור הזה. נעשה פה איזה, ננסה למהר, בסדר. צריך לעשות נקמה. אבל מה קורה בנקמה שעם ישראל הולך לעשות? הם עושים שם בעיות. א', הם מחיים את הנקבות, למרות שזה ביטוי לבוא ולהגיד, הם פעלו פה באופן רגשי. צריך להיות פה נקמה, צריך לעשות פה איזה משהו, וכן, כמו ששאול, החמל על הגג, זה איזשהו... אתה בא לנקום, לא מתוך שכל, לא מתוך תורה, לא מתוך בקרה, לא מתוך הדרכות של משה, אז אתה גם עושה טעויות. ואז גם כל הכלים נטמעים, יש פה כל הפרשייה השלמה של... של תומה בכלים. מה זה תומה בכלים? שוב, יש מוות, שזה מציאות חיים, ואתה לא יודע להתנהל עם המוות הזה כמו צריך, ואז הכלים מתחילים להתערבב את זה. יש מגפה. התמודדות מול מגפה, זה גם, יש מימד רגשי פה של הדברים. יש מימד רגשי, אתה נמצא באיזה מצוקה, איזה, נכון? אז לפעמים אנשים שנמצאים במצוקה, אנחנו רואים את זה היום, אנשים שנמצאים עכשיו בלחץ, מתחילים לעשות טעויות. מתחילים מצד אחד להיכנס להיסטריה ואובדן השתונו, ומצד שני הפוך, מתחילים לזלזל בדיוק תומת כלים. מה זה משנה, כן מסכה, בלי מסכה, כן נגענו, לא נגענו, והכל מגיע עם אותה עמדה נפשית כזו של, אני נמצא עכשיו פה באיזה סערת רגשות, אני נודר נדרים, אני נמצא, אל תדבר איתי עכשיו בבקרה, מתחילים פה לעשות תומת כלים. אומר משה רבנו בפרשת מטות, תרגיעו, אתם הולכים לנקום את הנקמה, תנקמו אותה כמו שצריך, ותדעו בדיוק איך לעשות פה את הכלים. זה ימשיך הלאה. בני גד ובני ראובן, בני גד ובני ראובן באים למשה רבנו ואומרים לו, אנחנו רוצים להישאר פה בעבר הירדן המזרחי, כי יש לנו כאן מקנה וכו'. שוב, זה איזושהי מתעוררות רגשית, אנחנו מזהים שזה המקום שלנו, אנחנו צריכים להישאר כאן. אומר משה רבנו, בסדר, אבל איך הוא עושה את זה? הוא אומר להם, אני מכווין אתכם מבחינה שכלית. אומרים חז"ל, מה הם אמרו בפסוק, בני גד ובני ראובן, נבנה נא גדרות צאן לצוננו וערים לטפינו. אומרים חז"ל, הקדימו הרכוש לנפש. משה רבנו מתקן אותם, הוא אומר, לא, לא, לא. בנו ערים לטפכם וגדרות צאן לצונכם. נותן להם את הסדר העדיפות הנכון. אתם מבינים, משה רבנו זה השכל. משה רבנו זה התורה. הוא לא, עוד פעם, זה שהם רוצים עכשיו להישאר פה בעבר הבן המזרחי, שוב, יש פה איזו התעוררות, איזו התנוצצות. שמע, אני מזהה שזה המקום שלי, כאן אני רוצה לעבוד, זה מה שאני רוצה לעשות, איתה אני רוצה להתחתן, איתו אני רוצה להקים בית, בסדר. אבל חייבים פה גם את המנגנון שייתן פה את הגבולות הנכונים, ולא עכשיו לחיות פה בהפקרות. זה ממשיך הלאה לפרשת מסעי. מה זה פרשת מסעי? פרשת מסעי זה תיאור של כל המסעות של עם ישראל. מסע זה אותו עמדה, אותו שריר נפשי. מה זה מסע? מסע זה שבן אדם אומר, תשמע, לא טוב לי פה, או טוב לי פה, אבל אני רוצה להתקדם לשלב הבא, התחנה הבאה. אמרנו, אדם אומר, תשמע, אני בחיים נמצא במקום מסוים, אני רוצה לנדון נדר. מה זה לנדון נדר? להתקדם שלב. אני נמצא בחיים שלי במקום מסוים שאני מאשן, אני רוצה להפסיק לעשן. אני נמצא בחיים שלי במקום מסוים שלא טוב לי עם מערכת היחסים החברתית שלי, אני רוצה לנסוע למקום אחר. אין בעיה, תעשה את זה. אבל מה הפסוק שחוזר כל הזמן שם פרשת מסעי? על פי השם ניסעו ועל פי השם יחנו. כל פעם שאתה נוסע, זה חייב לבוא שוב מתוך השם, מתוך מבט רוחני. מתוך חשיבה, מתוך התבוננות, איך עושים את זה בדיוק. זה ממשיך הלאה. ממשיכה פרשת מסעי שמחלקים את הנחלות. מחלקים את הנחלות בארץ ישראל גם. יש תמיד את ההתלהבות, כל אחד רוצה את המקום שלו. אומרת התורה, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמיד נחלתו. שוב, זה לא, העסק פה הוא לא הפקר. יש סדר, יש שיטה, יש לכל אחד מה שמגיע לו מתוך תורה ומתוך מבט נבואי. ולכן הרי הלוויים למשל, הלוויים שהם אין להם נחלה, הם מקבלים ערים, תורה היום. יש כאן איזה משהו של איזה אנשים שתפקידם הלוויים, זה להסתובב, כן? מה תפקיד הלוויים? להכניס את השכל בעם ישראל. הרי עם ישראל כולו יש להם נחלות, מה תפקיד של הלווים? להסתובב, סבתי הכהן ילמדו דת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות, תפקיד של הלווים היה להסתובב והכהנים, להכניס לעם ישראל בתוך החיים את המנגנוני בקרה ושליטה. ואז מגיעים גם לערי מקלט. ערי מקלט זה דבר מאוד משונה, שוב, אני אומר פה הכל ממש בחצי משפט. מה זה ערי מקלט? ממה נפשך? ערי מקלט זה רוצח משגגה, נכון? רוצח משגגה. אתה אומר, גואל אדם יכול לפגוע בו, אבל אם הוא מגיע לעיר מקלט, גואל אדם לא יכול לפגוע. מה נזכר? אם מותר לפגוע ברוצח משגגה, אז יאללה, שיפגע בו. אתה אומר לו, מותר לפגוע, אבל אם הוא נכנס לעיר מקלט, זה כמו ילדים קטנים שמשחקים פוס כזה. דגעתי בקיר, אתה לא יכול לתפוס אותי. אתה משחק פה. תחליט, אם מגיע לו למות, אז יהרוג אותו. אם לא מגיע לו למות, אז מלכתחילה, מה אתה נותן לגואל אדם פה איזו הזדמנות להרוג אותו? זה אותו רעיון שאנחנו מדברים פה כל הזמן. גאולה אדם זה כמו ראינו נחמה במדיין. שוב, אנחנו לא במושגים שלנו היום, משהו אחר, אבל בעיקרון הרוחני, גאולה אדם זה איזשהו ביטוי להתקוממות נגד העוול שקורה. יש פה, מה הוא רצח, צריך, אבל בסדר, הוא רצח, אבל אם הוא מגיע לעיר מקלט, יש פה חוק וסדר. יש פה כל הזמן משחק בין שני הצדדים האלה. נותנים מקום להתלהבות, לנדר, לחום, אבל יחד עם זה, יש תמיד גם מעטפת שנותנת גבולות לכל דבר. הגיע לעיר מקלט, שזה ביטוי בעצם שהוא עושה תשובה, כן, עיר מקלט, זה... הוא שם יושב, סוג של בצוער, שיקום וזה, אתה לא נוגע לו. וככה מסתיימת גם הפרשה ומסתיים הספר. בנות צלופחד, בנות צלופחד זה אותו רעי. בנות צלופחד, שוב, זה בנות צלופחד, ומה? זה באות נשים, כן, הצד הרגשי, שאומר, גם אנחנו רוצות חלק מנחלה. משה אמן, טוב. אבל איך אתם עושות את זה? כאן יש פסוקים שלמים שמסבירים איך נותנים נחלה לכל אחד וכל אחת בישראל. מסכם פה את הכל. פרשות מתות מסה זה פרשיות שתפקידן לתת לנו את העמדה הנפשית הנכונה שהאדם צריך לגשת לארץ ישראל. הנה אנחנו פה במדבר, ועכשיו זהו, מסיימים את ספר במדבר, נכנסים לארץ ישראל. נכנסים לארץ ישראל, צריך להיות אנשים שמודרים נדרים. אתם יודעים, במדבר אין יותר מדי נדרים. במדבר אין יותר מדי נקמות, במדבר אין יותר מדי אנשים שרוצים חלק ונחלה בארץ ישראל, פשוט כי אין חלק ונחלה. מדבר זה לשרוד. כשמגיעים לארץ ישראל, כשמתחיל להיכנס לחיים, אדם מתעורר. יש לו רצונות, שאיפות, חלומות, תשוקות. יש לכל הדברים האלה מקום. על פי השם יישא ועל פי השם יחד. אבל הכל צריך לבוא מתוך דעת, מתוך תורה, מתוך שיקום. וכל הדברים האלה מתנגזים לימים שלנו עכשיו. הימים הללו, ימי המגפה, זה ימים שבהם אדם צריך לידור נדרים. אנשים היום מאוד נזרים מלידור. שלמה המלך, טוב שלא תידור מאשר תידור ולא תשלם, ולא תבלה את חובתך. אבל בעומק העניין, אדם צריך לידור נדרים. זה זמן עכשיו. עכשיו אנחנו נמצאים במצוקה, וכל אדם נמצא בתוך המתחים והקשיים שלו. זה הזמן לידור נדרים. זה זמן של אדם בלי נדר. אנחנו לא היום לא נוברים במילים הללו, ואדם צריך לקבל עצמו התחייבויות עכשיו. התחייבויות של להפוך את עצמו ליותר טוב. אדם מקבל על עצמו שעכשיו, בשביל המצב שלנו, של המצב של המשרק, של המצב של כל העולם, אדם לקבל עצמו תפילה יותר בכוונה, תפילות יותר, לימוד יותר, להתמוד יותר טוב עם כל אחד מה שהוא יודע שהוא צריך עכשיו. זה הזמן. לעשות את זה מתוך, עוד פעם, לא מתוך איזו ילדותיות כזאת. לא, אני מתחייב פה ו... לא, לא, אנחנו מתחייבים מתוך שכל ותורה. מודעים. ואתה תגיד, מה זה משנה? הרי המצב עכשיו אנחנו מרגישים את זה עוד חצי שנה, שהקורונה תעלם, אז כבר עזוב, הכל ייעלם. לא, 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 זה לא נכון. שמבריק ברק, הוא נשאר. אם אדם תופס את הרגע הזה ונודר נדר, הוא בעצם מקפיא באיזשהו מקום את הרגע הזה של ההתרוממות רוח. ועכשיו, אדם עוד 50 שנה, שאדם יהיה כבר סבא או סבתא, ויספרו לנכדים שלהם מה היה פה בשנת תש"ב, בסדר, בתקופת הקורונה, יגידו, ואני מאז קיבלתי על עצמי בתקופה הזו ללכת ללמוד תורה. אני קיבלתי על עצמי בתקופה הזו ללכת ולהתייחס יותר טוב להורים שלי. אני קיבלתי על עצמי בתקופה הזו ללכת ולהקפיד יותר בדבר הזה והזה. זה יישאר גם לאור 50 שנה. צריך לנצל את הימים הללו. הימים מאוד מאוד גדולים, הימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. הימים של מודרים נדרים. ימים שבה אדם יכול לברר עם עצמו מה פחות חשוב בחיים ומה יותר חשוב בחיים. אתם יודעים, זה הרגע הזה שהברק מבריק. אדם נמצא בחיי יום-יום, הרבה פעמים האינרציה לא מאפשרת לו את זה. דווקא שיש עכשיו פעם איזו מצוקה גדולה, זה קושי גדול, זה טלטלה גדולה, זה זמן ללכת ולהתקדם. אם ככה יהודים מתמודדים עם בעיות, יש כאלה שמתמודדים עם בעיות שהם נשברים. ואז שיש מצוקה גדולה, הם נכנסים לייאוש וזה. עם ישראל בדיוק הפוך. אנשים ברגעים קשים נודרים לדרים. הם מבינים שהמצוקה הזו היא יוצרת פה עכשיו איזה לחץ שגורם לבן אדם ללכת ולהתקדם. הקדוש ברוך הוא לא אין מקרה בעולם. הקדוש ברוך הוא הביא פה משהו לעולם, אז זה נועד בשביל לעשות משהו. כל אדם בודק איפה זה פוגש אותו, ועושה תשובה. והוא קובע על עצמו דברים מעשיים שזה יעגן את זה, לא רק באופן. אני מקבל עצמי להיות בן אדם יותר טוב, זה לא נדר. זה קוראים לזה wishful thinking, כאילו משאלת לב כזה. אני מקבל עצמי להיות אדם יותר טוב, במה? אני גיליתי עם עצמי עכשיו בקורונה, שלחץ כלכלי מאוד מפחיד אותי. כן, הרבה אנשים גילו את זה עכשיו. כן, אני מקבל עצמי מעכשיו, לתת לכסף פרופורציה אחרת בחיים שלנו. שוב, וגם אחרי שהקורונה תיעלם, המצב הכלכלי יחזור, זה מה שישאר. זה ספר במדבר, ונסיים גם בעוד דבר אחרון, שזה גם ימים שאנחנו נמצאים עכשיו, לפני תשעה באב, תשעה פעמים, נדבר על זה, גם מקבלים על עצמנו לרצות את בית המקדש, ובונים כל מיני דברים בנפש שלנו, שישארו, ובעזרת השם, אמן, שילכו ויבנו בית המקדש במהרה בימינו. אמן.